שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שלם.
שלומכם?
ברוך השם.
פרשת נוח. יש סיפור עם רב שלום שבדרום, שהוא פעם הלך לאיזה עשיר. הוא היה החבר שלו, העשיר הזה. הוא נשאר אצלו בבית כמה ימים. והעשיר הזה באמת גם הרגיש שם חבר שלו שהוא לא התבייש להתנהג איתו כמו שהוא מתנהג באמת.
הרגיש בנוח.
כן, הרגיש כאילו, לפעמים אתה יודע, מגיע לנו ריח הביתה, אנחנו מתנהגים יפה, מדברים יפה, אבל אתה יודע, לפעמים...
אומרים שהם מתקשרים למישהו ושואלים אותו מה נשמע, והוא אומר, הכל בסדר, הכל מצוין, אז שואלים אותו, יש לך אורחים בבית עכשיו?
קיצור, השיר הזה הרגיש טוב עם ליד רב שלום, והוא התנהג כמו שהוא אמיתי. יום אחד... עצבנו את השיר הזה מאוד, והוא התחיל להשתולל שם בבית, צעק על כל מי שזז שם, והשתולל, פה פה פה. ושלום ככה מסתכל, ופתאום דפיקה בדלת. הוא מסתכל בקוקר, הוא רואה איזה...
אבל הבית.
איזה... כן, אבל הבית מסתכל, והוא רואה איזה איש אחד. פותח לו את הדלת, שלום, מה שלומכם? בואו תיכנסו,
מה משמע? איזה יופי. מה פיילה לא
אירו. יושבים והכל וזה. כזה, כן, נו, מה עם העסקה של ה-5 מיליון שאנחנו מדברים? נו, בוא, איך אנחנו סוגרים את זה? בוא נשב ונדבר. אמר רב שלום שזה משהו חדש שהוא בא. למה? יש הרי את המשל הידוע עם רבי יונסון אייבשיץ, כן? את הסיפור הידוע.
סיפור.
שהיה לו ויכוח עם השרים, עם חתולה, אם אפשר לאלף אותה או אי אפשר לאלף אותה. והוא טען שאי אפשר, נכון? והם אמרו שכן אפשר. והם הלפו את החתולה, ואז היא באה ככה עם המגשים, כן, הסיפור הידוע, והוא הוציא עכבר מהתיק שלו, והעכבר יצא החוצה, ומיד החתולה זרקה את כל המגשים, וחזרה להיות כאחד החתולות. אז הוא אומר, פה זה משהו חדש, שהבן אדם הלך ונהיה כמו חתולה, זה לא ראיתי. כי הוא היה כמו בן אדם, הוא התעצבן, הוא השתולל, בגלל הכסף הוא חזר ונהיה
מעולף.
זה דבר חדש שלא ראיתי קודם.
הפרשה, בסוף הפרשה, מסופר על נוח שהוא נטע כרם ענבים, והוא השתכר, וכתוב שהלכו אחורה.
נכון.
אז אחד שם קיבל שכר יותר, כי הוא התאמץ קצת יותר לשים את הבגד, לשים... מעשה קטן, מה הוא עשה? שהוא שם את הבגד. אז כתוב שם בלשון יחיד, אז המדרש אומר, גמור המובן, שהוא טרח יותר. מדובר פה על טרחה ממש, טרחה מינימלית, טרחה פעוטה ממש. זה מקום להזכיר, יש הרבה סיפורים על כמה מעשה קטן יכול להיות משמעותי ולשנות. הרב שך סיפר את הסיפור המפורסם על, הוא סיפר שהוא ראה את זה בפנקס קהילה של וילנה, שאשתו של הגוהן הלכה עם ידידה שלה, היו הולכים לאסוף צדוקה. סיפור מפורסם.
כן.
והם סיכמו שהראשונה שתיפטר תבוא ותספר מה קורה.
סיפור.
אז היא סיפרה לה, היא אמרה לה שהיא באה אליה בחלום, והוא לא כתוב שמי נפטרה הראשונה, האם אשתו של הגון או שהשנייה. והיא סיפרה לה, היא אמרה לה שלא יכולה לספר לה, אבל רק היא יכולה להגיד לה שכשהם קראו פעם לאיזה אישה אחת עשירה מעבר לכביש וסימנו לה מיד שתעצור, שרוצים להטרים אותה, אז גם על המעשה הזה עם היד, גם וואי, על זה קיבלו
איזה,
שכר.
אין לך מושג איזה שכר כן. קיבלנו על זה.
זה על כל דבר קטן.
להבדיל.
וזה בעצם, כן.
להבדיל באיסורים, גם אומרים, שגם שבן אדם חס שלום שמקבל איסורים, אז כל דבר כאילו מחשבנים לו, אפילו שהוא, מה זה הדוגמה, נכון? שהוא שם יד בכיס.
הגמור אומרת שהוא הוציא כן. מטבע.
מטבע של חצי שם.
מטבע את השני.
כן.
כן, אז באמת יש איזה סיפור, על אחד באמריקה שהוא קיבל משרה להיות רב שם באיזה שכונה, רב חדש. הוא הגיע לשם, התחיל להתארגן, נוסע באוטובוס, הוא משלם לנהג. הוא רואה שהנהג הביא לו 25 סנט, מטבע של 25 סנט עודף.
יותר?
כי יותר. עכשיו האוטובוס היה צפוף והדחוס, היה יום עם גשמים. אז הוא אומר לעצמו, הוא כבר הלך להתמקם, התיישב בקצה האוטובוס, האוטובוס מלא, לדחוף את האנשים שישלם את זה. אמרנו, נשאיר, לא נורא, פעם אחרת. אבל לפני שהוא, ככה, תוך כדי הנסיעה, הוא מתלבט אם לחזור שלהם או לא, לעשות מזה עסק או לא. הוא מחליט שבסדר, הוא ירד, כשהוא ירד מהאוטובוס, הוא ירד דרך הדלת הראשונה והוא ישלם. הוא יורד דרך הדלת הראשונה, והוא מביא לנהג את אותו מטבע. 25 סנט, איך שאומרים את זה. ואז הנהג אומר לו, כבוד הרב, אתה הרב החדש. אומר לו, נכון? הוא אומר לו, אתה לא קיבלת את המטבע הזה בטעות. אני בכוונה נתתי לך יותר. אני התחלתי להתחזק. והתלבטתי לאיזה בית הכנסת ללכת. לבית הכנסת של האורתודוקסים, איפה שאתה רב, אולי של הרפורמים. ואמרתי, הנה, פתאום אני רואה אותך עולה לאוטובוס. אמרתי, בוא נראה איך הרב החדש. ונתתי לך מטבע אחד עודף. ועכשיו שהחזרת, אני כבר יודע בדיוק לאיזה בית הכנסת אני אלך. מעשה קטן, מעשה קטן.
לא, זה מפחיד שיש לפעמים...
איזה אחריות, מה זה יכול
לעשות? הוא לא יודע איך הוא מתנהג, הוא לא יודע מה רואים אותו, ומה יכולים ללמוד ממנו. זה מפחיד. כאילו, כל אחד מאיתנו.
כשאת אומר מפחיד, אתם הזכרתם לי באמת מעשה מפחיד, כי מדומני שזה ברום גיניחובסקי. הוא נסע עם מונית, והנהג, לפני שהוא... הוא קלט שהנהג רימה אותו באיזושהי צורה, או שהוא נתן לו עודף איזה שקל שתיים פחות, איזה משהו שם. והוא קלט את זה, עכשיו אמר בברום ככה, אם אני אעיר לו, אתחיל להריב איתו, אז מי יודע מה יצא מזה. לא שווה את השקל שתיים, אבל אני לא צריך לעזור לו, שיעבוד ככה על כל האנשים. אז כשהוא יורד, אז הוא אומר לו, תודה רבה על הנסיעה, היה לי מאוד נחמד, ועל העודף, שקל שתיים נשאר אצלך, שיהיה לך לבריאות, אין שום בעיה, הכל בסדר, מגיע לך טיפ, הכל בסדר. טוב, זה היה החלק הראשון של הסיפור. החלק השני... שיש את הפעילות של לב לאחים שהולכים לרשום, הולכים לרשום ילדים למוסדות של שומרי תורה ומצוות. באו לבית של הנהג הזה, והנהג הזה מספר להם את הסיפור. והוא אומר, אדם ששייך, אני רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר שככה מחנקרים, לא לריב עם אנשים, לפרגן מכל הלב. אז אמר, אז זה נודע לרב אברום. אז אמר, אחרי זה תראו מה זה. אם אני הייתי בא אליו בטענות שיחזיר לי, הייתי מוכיח אותו על שהוא התנהג לא בסדר, הייתי צודק, אף אחד לא היה עליי בטענות שאני מחזיר לעצמי את הגזלה הזאת.
נכון.
אבל את הילד שלו כבר לא היה ראשי בחינוך דתי. מה שמניע מעשה אחד או מניעה של מעשה, אנחנו יכולים לדעת את ההשלכות של זה. יצחק זילברשטיין סיפר שזה אחד עבר באדום ברגל, וזה ילד רע אותו ועבר גם באדום. ולמחרת הוא כבר לבד עבר באדום ונדרס. אז האחריות היא של אותו אחד שיום קודם עבר באדום. כל מעשה קטן, אנחנו לא יכולים, הוא רק נראה לנו קטן, הוא יכול להיות גדול מאוד.
הרב שך זצ"ל פעם הגיע לבית חולים לבקר יהודי. והגיע לבקר שם גם, בדיוק עבר שם, מנהל המחלקה, היה מחלקת לב, כאילו פרופסור גדול, ידוע. הוא ראה את הרב שך והוא, הרב שך כולם הכירו אותו, גם כל החילונים הכירו אותו. אז הוא רצה להצטלם עם הרב שך. הרב שך הסכים להצטלם איתו. אז...
אתה אומר, הרב שך כולם הכירו אותו, גם החילונים. בבית וגן, למדתי שם כמה שנים באיזה כולל, היה שם איזה יהודי מבוגר, איזה משקפי שמש גדולות.
חילוני?
לא, 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 לא. עם כובע חליפה, לא מראה שגרתי כל כך. אז שאלתי פה מי זה, אז סיפרו לי שזה קיבוצניק, שהוא שמע את הנאום השפנים של הרב שך, הוא ראה כמה שזה כואב לו, זה כיוון אותו ליהדות.
וואי, מסכים לסיפור.
וחזר בתשובה.
כן, כן. אז באמת יש עוד סיפור כזה, לקחת אותי לסיפור אחר, שפעם עלו לרב שך הרבה עסקנים, רצו להיכנס, זה היה משהו דחוף. והמשברק לא ישר להיכנס. כמו שיושבים שם עכשיו איזה זוג, זה משהו חשוב ביותר. אז טוב, חיכו בחוץ. שעתיים, 3-4 שעות, הם ישבו שם בפנים, זוג. טוב, העסקנים כבר משתגעים. ומחכים לראות מה, מי הרב שך ישב כל כך הרבה. רואים איזה זוג צעיר, חילוני, יוצא החוצה. בשוק. אז נכנסו לרב שך, שאלו אותו, מה זה היה כל כך דחוף, למה זה היה פיקוח נפש, שלא יכולנו להיכנס בכלל. אז הוא אומר ש... הם זוג ששמעו את הנאום גם של הרב שך, של השפנים והחזירים. והם התחזקו, והם אמרו, היה להם בדיוק גם דיון, כאילו, כן או לא. אמרו, אתם יודעים מה, בוא נעלה אליו הביתה, נדבר איתו.
נשמע ממנו.
ונראה, אם הוא ישכנע אותנו, אז בסדר, אם לא, אז לא, אנחנו לא חוזרים. הרב שך ישב איתם שעות, לגבי שעות, ברוגע. וזה, והסביר להם, הביא להם דוגמאות ומשלים, עד שהם השתכנעו וחזרו את התשובה.
אתם מזכירים לי רב שולם, רב פועל שמולביץ, זכר צדיק לברכה במיר, אז הוא סיפר כמה פעמים שבתקופה שהרב שר הקים את דגל התורה והכל היה סביב העניין הזה, אז הוא בא אליו גם איזה פעם בשביל אחד העניינים הבוערים, ואמרו לו שישב אצלו מישהו, והוא מחכה, ותוך כדי הדלת נפתחת ויוצא בחור צעיר, והוא אומר לבחור הזה, אתה רואה, הלימוד תורה שלך והסיפוק שלך מלימוד חשוב לי יותר מכל דגל התורה שאני מקים.
וואי, 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 וואי.
ככה הוא ישב עם בחור, בחור צעיר, בשביל לעזור לו ולעודד אותו. איי, איי, איי. זה מה שאמרנו מקודם, מעשה קטן, זה רק נראה מעשה קטן.
לא, אז נמשיך עם הסיפור עם הפרופסור.
כן.
אז הרב שח, אז הוא התחיל לשאול אותו שאלות, הוא שואל את הפרופסור, מתי קנית מכונית פעם האחרונה? הפרופסור, מה זה מתי? שנה האחרונה, את הדגם האחרון.
כל שנה? מדי שונה בשנה.
מה, ולמה קנית את זה? כי המכונית הקודמת התקלקלה?
היה חסר משהו? לא היה
שום דבר, הכל בסדר. הוא אומר לו, אז למה קנית מכונית חדשה? הוא אומר, כי כל פעם יוצא דגם חדש, עם שכלולים יותר גבוהים, עם טכניקות יותר טובות, אז אני קונה את השכלולים היותר טובים. אמר לו, רגע, ושנה הבאה, עוד שנתיים, מה יהיה? אמר לו, מה השאלה? אני אקנה את הדגם היותר? שואל אותו הרב שח, יש לזה סוף לשכלולים שאפשר לעשות? אמר לו, אין סוף לזה. כל פעם נקנה חדש, כי כל פעם אפשר להשתכלל עוד ועוד ועוד. שואל אותו הרב שח, תגיד לי, אתה פרופסור לב. אם הייתי נותן לך את הלב של הבן אדם, היית משנה עם זה משהו? אז הפרופסור ככה הרצין והתחיל לחשוב, הוא אמר לו, לא הייתי משנה כלום. בריאה מופלאה. אמר לו, הרב שח, זה ההבדל בין מה שבן אדם עושה לבין מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מה שהקדוש ברוך הוא בורא זה בריאה מופלאה, מושלמת. מה שבן אדם עושה זה תמיד אפשר להשתפר, להשתפר. זה בקיצור, ברור ההבדל. שמעתי גם כאילו, סתם דברים של אמונה, שרב שדיבר על עניינים של אמונה, שהרב שח נראה לי אומר את זה, שאפילו מהתפוז אפשר לקבל אמונה. פותחים את הפלח של התפוז, ויש שם כל הבקבוקונים הקטנים האלה. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אתה פותח את זה, יש
פריץ. מבשור איך זה אלוקיי, מכל דבר ודבר. הבריאה מזמדת. אתם אמרתם שלא מחליף את הלב, מזכיר לי, יש לי איזה ידיד שהוא נמצא כל היום בבית סוהר, מוסר שם שיעורים.
כן.
אז הוא סיפר שיש הרבה אנשים שם לעודד אותם. אז יש שתי דברים שהוא אומר להם.
כמו שאברום עושה, אם אתם...
אז הוא שתי דברים אומר להם. אחד אומר להם שיעבור מהר בעזרת השם התקופה. דבר שני, הוא אומר להם, תענו לי, תחשבו רגע על השאלה ולפני שאתם עונים תשובה. האם יש איזה מישהו כאן או בעולם שהייתם רוצים להתחלף איתו בהכל? אז
זה מה, כל בן אדם שבחוץ לכלא.
להתחלף אותו עם כל החיים שיש לו, עם כל התיקים וכל הבעיות וכל הצרות והגמות. אז כל אחד חושב, אם אף אחד הוא לא רוצה להתחלף. בסוף בסוף, אדם מרגיש את מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, את הכלים ואת הקשיים, דברים שהוא יכול להתמודד איתם ושהם...
איי, איי, איי.
יש בפרשה את העניין של תרח והרן, שהוא... הרי הכניסו את אברום לכבשן האש, כן. והורן אמר, אם אברום מנצח,
כן, אז אני איתו.
אז אני איתו, ואם נמרוד, אז אני איתו. והוא ראה שאברום יוצא מכבשן האש, שאלו אותו, מי אתה? אמר, אני עם אברום, אז גם אותו זרקו לאש. והוא לא יצא משם כבר.
כן.
לא, את הזכויות של אברום אבינו כמובן. והמדרש מביא ביתר פירוט את הליצנוס את דוד אזור שאברום אבינו עשה שם. אז המדרש מספר שאברום אבינו הולך לשוק, ושואל את המוכר פסלים, כמה עולה הפסל הזה? אמר לו, כך וכך, ושואל אותו, בן כמה אתה? אני בן 30, בן 40, אומר לו, ואתה תעבוד לפסל שעשית אותו היום או אתמול? כך הוא שם לי לג וקלס, את העניין של עבוד אזור. הבן איש חי.
אנחנו לא כך יכולים להבין את זה, פעם היה תאווה אדירה לעבודה זרק.
כן, כן, כמו הסיפור בגמורת.
חכמים כמו הורידו את זה, כן. הסיפור עם מנשה.
כן. שאמר לו, היית מרים את השולי הדרתי.
כן, שדיבר.
מוירה. כן. בכל אופן, הבן איש חי היה ידוע בדרשותיו המופלאות, שהיה מוסר, והיו מגיעים בליל, זה היה בשבת אחרי צהריים, היה מוסר כל שבת דרשה במשך כמה שעות, ומתואר שהיו מגיעים אלפים אלפים מכל האזור, היו הולכים ברגל שעה, שעתיים, שלוש, לשמוע את הדרשה של הבן איש חי.
וואו.
היה לו מתק לשון, היה מאוד מעניין. אז הוא סיפר על יהודי ששם את הוידזורה של הגויים ליצנות אחת גדולה. סיפור שהיה, הוא מספר על יהודי אחד שהיה אני מרוד, ניסה בקור, גורניש, שום דבר לא הלך. והוא החליט שטוב מותי מחיי, אבל הוא לא ישלח יד בנפשו ממש, הוא רק יגרום לזה. אז הוא אמר, אולי אני אצא ליער, שודדים יתפסו אותי ויהרגו אותי, אחרי שהם יחפשו את הכסף ולא ימצאו. אמר, אבל מי אמר שיש שודדים ומי אמר שימצאו? אז הוא אמר, יש פה כנסייה של נוצרים, נלך לשם, ויש להם איזה דברים קדושים שם, ואני אהיה ליד הדברים האלה, קדושים בעיניהם כמובן, והם יחשבו שבאתי לגנוב, והם מיד יקחו אותי ויהרגו אותי. טוב, הוא נכנס לאותו כנסייה, ומתחיל להסתובב שם, מחפש את הכומר של להתקל בו, ואין אף אחד, אין קול ואין עונה. הוא מגיע לחדר הבית התפלה המרכזי שם, החדר הראשי, הוא אומר, בטח פה נמצא הכומר, מחפש.
שום דבר.
אין אף אחד. הוא מסתכל, והוא רואה נברשת זהב מפוארת, שוקלת כמה וכמה קילו טובים של זהב טהור. הוא אומר, הלוואי זה היה שלי, היה לי פרנסה. טוב. הוא מסתכל, מחכה שהכומר ייכנס, אף אחד מתחיל לצעוק, אף אחד לא מגיע. הוא עניין אותו על הנברשת בדיוק. הוא מתחיל, אז הוא טיפס על השולחנות שם, מסתכל אליה מקרוב. והוא אומר, הנה, יתפסו אותי, בא לגנוב את הנברשת, הכי טוב שיכול להיות. ישר יהרגו אותי. הוא מסתכל, והוא רואה שאף אחד לא מגיע. הוא מתחיל לבדוק את החיבורים של הנברשת, הוא רואה שהוא יכול להתגבר עליהם במהירות. הוא אומר, אם השם יעזור ואני אצליח לצאת עם הנברשת, בלי שיתפסו והרגו אותי, אז...
מה טוב ומה נעים.
אני מסודר, הנה. אוי, מהווי זה? הוא מפרק את הנברשת, יוצא איתה מהר, מסתכל ימינה, שמאלה, אף אחד, הוא מגיע הביתה, היה לו שכן, צורף, הביא לו את הנברשת, הוא אומר לו, תתיח את זה, הוא מתיח את זה לארבעה מטילי זהב, אחד אומר לו, תשאיר אצלך, זה שכר על העבודה, ושלוש אליך. יום, ימיים, שלוש אחרי זה, שהכומר חזר מהוויקיישן, מהחופשה שהוא לקח, שומו שמיים, הוא רואה שהנברשת לא נמצאת. אומר, הנברשת לא נמצאת, אותי יהרגו, יאשימו אותי, ואני לא אהיה פה תוך כמה זמן. הוא רץ למלך, הוא אומר לו, גנבו את הנברשת. שום נוצרי מאמין לא יעשה כזה דבר, זה רק היהודים. תתפוס את הרב של היהודים, וקורא מרמליו של יהודים, אם תוך יומיים, 48 שעות, לא מגיע, אתם לא מסגירים את היהודי שגנב את הנברשת, אנחנו מגרשים את כל היהודים מהעיר. הרב ניבל, הוא מכנס את כולם לתפילה, מספר להם מה שקרה. אחרי התפילה, הוא הולך הביתה, מגיע אליו אותו אני, ואומר לו, כבוד הרב, זה אני. אומר לו, מה אתה? אומר לו, אני גנבתי את הנברשת, והוא מוריד לו את השלוש מטילי זהב, והוא מספר לו את מה שהיה, הרב נחרד כולו, מה עושים? אמר לו, הרב, אני לוקח אחריות מלאה. אני אלך ואני... אמר לו, לא, חס ושלום, סכנת נפשות, תהרגו אותך. הרב לא מספיק לשכנע אותו, והוא תופס את הרגליים והולך. הוא מגיע לארמון, לא נתנו לו להיכנס, אמרו לו, מי אתה? הוא אומר, יש לי משהו מאוד חשוב למלך, אני יודע מי גנב. אני יודע איפה הנברשת. הוא מגיע, אז מיד מכניסים אותו למלך, הכומר גם נמצא שם. הוא אומר להם, אדוני המלך, אדוני הכומר, אני רוצה לספר לכם איפה הנברשת. הוא מספר להם, כשאני הייתי אני ומרוד, התפללתי לאלוקים, ולא עזר כלום, אמרתי, אולי נלך להתפלל לאלוקים של הנוצרים, אולי הוא יעזור לי. אני מגיע ואני מתפלל ואני בוכה, ואז האלוקים הרחום והחנון של הנוצרים אומר לי, התפילה שלך מאוד השפיעה עליי, קיבלתי את התפילה שלך, וכיוון שאתה כזה אדם טוב, תיקח את הנברשת ולא נעשה לך כלום. המלך מסתכל על הכומר, רב שולם, הכומר מסתכל על המלך.
הם מבינים שזה הסוף.
הם מבינים. לא היה, לא היה ולא הגיע, אבל מה הם יכולים להגיד? היהודי עשה את הוידזורה שלהם, שיבח אותו ופיאר ורומם אותה כל כך. יכולים להוציא על זה כתבות שלמות. אז מה, הם יהרגו אותו? אומרים לו, אם אתה קיבלת את זה מתנה מהעבודה הצרה שלנו, מהפסל, הרי שלחו לפניך, תהנה עם זה, תעשה עם זה דברים טובים, מסתורים ברכו אותו. ליצנוס עוד הוידזורה.
אם כבר דיברתם על ליצנוס ודוידזורי, מסופר על מיאקב קמנצקי שהוא נסע במטוס והנכד שלו מאוד מאוד כיבד אותו, כל דבר, סבא, מה אתה צריך, שירת אותו. היה שם איזה חילוני שהשתגע, אמר לו, אני, הבן שלי לא מסתכל עליי בכלל, מה, מה, סבא, זקן. כשהוא צריך כסף הוא מגיע אליי, לא מכבד אותי כלום, מה קורה פה? ולא רבה גם קמינצקי, אני אסביר לך. אתם הרי מאמינים שהבן אדם הגיע מהקוף. אז תחשוב, אתה, האבא, יותר קרוב לקוף מאשר הבן. אז למה שהוא יכבד אותך? כי הבן הוא יותר רחוק מהקוף, כל אחד הוא יותר רחוק מהקוף.
כן.
אומר, אנחנו מאמינים שאנחנו קרובים כמה שיותר לאדם הראשון, ליציר כפיו של השם, קרובים לקדוש ברוך הוא. אז כל מי שיותר יותר מבוגר, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מכבדים אותו יותר.
כן.
אז זה ההבדל.
זה מזכיר בשלם את המשנה שאומרת שזקני תמיד החכמים ככל שמזקינים דעתם מתיישבת.
מתיישבת, כן.
וזקני המאורת ככל שמזקינים...
הולכים מטפשים.
אז פעם הפוני ויג'רוב הגיע לאסוף כסף באיזה מקום, אז בשבת נתנו לו לדבר דרשה, והוא בא לדבר שם בבית הכנסת דרשה, והגיע באותו יום גם שליח הסוכנות.
כן.
גם לאסוף כסף, גם לדבר. אז הם שם כיבדו קודם את שליח הסוכנות לדבר לפניו. אז אמר פוני ויג'רוב, עשיתם מצוין, כי תמיד החומים ככל שמתזדקנים דעתם מתיישבת אליהם, אז אני יכול לדבר מאוחר, אבל הוא, זקני המאורת, דעתם מתפשת, כמה שידבר יותר מהם, מוקדם, זה יהיה יותר טוב.
תודה רבה לכולם, יישר כוח אברהם שהיית איתנו, שיהיה גוד שבס.
גוד שבס לכולם.
להתראות שבוע הבא.
זמן חורף טוב, בחורי ישיבות חוזרים לישיבה.
שש חודשים של שטייגן.
שנה מעוברת, פשיעה. שיש שטייגן טוב לכולם, הרבה הצלחה.
להתראות.
כל טוב.